רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות קמפוס, קורסים דיגיטליים במגוון נושאים, מכל מקום, בכל זמן ובחינם. אני רוצה להציג בפניכם את הדבר הטוב ביותר שקרה לדעתי באינטרנט הישראלי בשנה האחרונה. טוב, נשמע קצת מוגזם, נכון? אבל באמת, אני לא חושב שאני מגזים. קמפוס היא פלטפורמה דיגיטלית פתוחה שמיטב המוסדות האקדמיים בישראל, מאוניברסיטת תל אביב ועד מכללת סמינר הקיבוצים, מעלים אליה קורסים מרתקים כדי להעשיר אתכם במגוון תחומים. מבוא לכימיה, תכנות בפייתון ו-C++, מבוא למדעי הפסיכולוגיה ועוד ועוד ועוד. אם בוערת בכם סקרנות טבעית, ואני יודע שכן, כי אתם מאזינים לפודקאסט הזה, קמפוס הוא הדבר הטוב ביותר שיקרה לכם השנה. נסיעה משעממת ברכבת או שעה פנויה על החוף יהפכו לפתע לשעה של תגליות וחוכמה. קמפוס היא יוזמה של מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי, בשיתוף המועצה להשכלה גבוהה. בקרו בקמפוס.gov.il או חפשו קמפוס בגוגל. שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק 254. הסורים על הגדרות. חטיבה 188 במלחמת יום הכיפורים. חלק א'.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
אז אני מגלה את המראה הנוראי שאני מזהה, חלקי גופות פזורות בצריח. ואני אז מתחיל לחשוב, שי, מה אתה עושה? שאני זוכר שהמחשבה הראשונה והכי מפחידה מבחינתי הייתה ליפול בשבי. ליפול בשבי, אני זוכר שמה שאז קראתי, ידעתי על נפילה בשבי, ובעיקר בשבי הסורי, שנחשב לשבי הנוראי ביותר, ואני אומר, אלוהים אדירים, שי, אם אתה יושב בשבי, אתה גמור.
זהו שי קנטור. בשמונה באוקטובר 1973, בלילה שבין שני ושלישי, לילה שזכה לשם ליל הבזוקות, שי, שרק שלושה ימים קודם לכן היה מדריך טנקים בבליש, מצא את עצמו לחוד בתא הנהג של טנק, שזה עתה ספג פגיעה ישירה וקטלנית. סיפורו של שי קנטו, סיפור שהוא רק אחד מתוך עשרות אלפי טרגדיות ודרמות שהתחוללו ברמת הגולן ובסיני באותו הלילה, מייצג סיפור גדול יותר. חטיבה 188 הייתה חטיבת השריון הסדירה שלוחמיה הופקדו על קו הגבול עם סוריה בימים שלפני מלחמת יום הכיפורים. ביום השישה באוקטובר 1973 מצאו את עצמם כמה מאות לוחמי החטיבה ב-177 טנקים עומדים מול 120 אלף חיילים ו-1300 טנקים סורים שדהרו אל תוך הרמה. זה סיפורם. ב-1973 עמד שי קנטו, מפקד טנק בסדיר, להצטרף לקורס קצינים. בינתיים, עד שיפתח הקורס, הוא היה מדריך בבסיס האימונים בליש. ביום חמישי, הרביעי באוקטובר, קיבלו אנשי צוות ההדרכה פקודה מפתיעה.
אנחנו, זאת אומרת, כל קציני ומפקדי וחיילי מתקן 500, אנחנו אמורים לנסוע רמת הגולן, לא ידענו עוד איך ומתי, רק מה שביקשו מאיתנו, ואני מדבר על יום חמישי, תארזו את הקיטבק שלכם, את התרמיל שלכם, תיקחו כמובן חגור, נשק וכל הציוד הצבאי האישי שלכם, כאשר ברקע היה איזשהו דיבורים של מה שנקרא אז באותם ימים, גם את המונח לא הכרנו, יום קרב. שימי קרב זה היו ימים שהצבא הסורי, איזשהו גנרל בצבא הסורי, בא לו לעשות צרות ליהודים, ואז הוא היה מעלה כמה וכמה טנקים בגזרה כלשהי סתם, ביום מסוים, שעה מסוים, עונה איתם לעמדות ירי, אוקיי, שבתצפיות ניתן לזהות את הדבר הזה, והיה מתחיל במה שנקרא בירי, שלפעמים היו מתלווים לירי הזה כלפי צהל, כלפי הגבול, הכוחות שלנו, לפעמים גם הייתה קצת ארטילריה, וזה למעשה היה תחילתו של איזשהו עימות מאוד אזורי וממוקד, וגם הזמן שחלף היה בדרך כלל 24 עד 48 שעות גג, זאת אומרת זה יכול היה להיות יום ולהסתיים עם חשיכה, יכול היה טיפה לגלוש, אבל כל פעמים היה מין סינוס כזה, זאת אומרת, ירי ותגובה לירי וכל מה שקשור, שוב, בגזרה מאוד מאוד ספציפית, שיכול מאוד להיות שכמה עשרות קילומטרים דרום או הצופן על המקום הזה, בכלל אנשים לא ידעו שקיים מין, ואז באמת התגובה של החטיבה הסדירה שישבה שם הייתה לקדם כמה טנקים כדי לענות על הירי הזה, להשקיט את העניין וחזרה לשגרה. וככה חשבנו שאנחנו בעצם בדרכנו לאולי יום קרב פלוס כזה, שלכמה גנרלים סורים יש איזשהו חשק לחמם את הגזרה. המילה מלחמה בכלל לא הוזכרה, וגם לא הוזכר מתח בגזרה.
שי וחבריו ארזו את הקיטבגים שלהם ועלו לרמת הגולן. אליהם הצטרפו מדריכי טנקים ממתקן צהלים וצוערי קורס קצינים מבעד אחד, ושלוש הקבוצות האלה התאחדו ליצירת גדוד שריון מאולתר, גדוד 71. למפקד הגדוד מונה סגן אלוף משולם רטס, שבעברו היה מגד טנקים במלחמת ההתשה וכעת פיקד על קורס מפקדי פלוגות בשריון. סגנו היה רב סרן גדעון ויילר, מפקד טנקים ותיק.
ואחד הדברים שאני רוצה לציין כאן ועכשיו, שזה היווה בעיה ולא ידענו עד כמה. בדרך כלל גדוד שעולה לאיזושהי משימה, זה גדוד אורגני, שחשובה מאוד עבודת הצוות ברמה של הטנק הבודד, חשובה לא פחות ההיכרות והעבודה והאימונים כמובן ברמת המחלקה, שזה שלושה טנקים, ובטח רמת הפלוגה והגדוד. זאת אומרת, גדוד שהוא מוכן לקרב, חייב לעשות אימונים, אימון הקמה ואחר כך אימונים נוספים, על מנת בעצם שאחל מרמת הטנק הבודד, שהמתק יכיר טוב מאוד את הצוות שלו, את החולשות של הצוות, את החוזקות של הצוות. זאת אומרת, החסרונות והחוזקות בגדוד שריון זה דבר מאוד מאוד חשוב, ולנו בהקמה של הגדוד הזה זה היה חסר מאוד. לא רק שלא הכרנו אישית את השמות ובטח לא את האנשים, אולי ברמה מינורית של, אני למשל הכרתי את הטנק השר אצלי, לא את המפקד ולא את התותחן, אבל זה בעצם מהווה בעיה שאתה אפילו לא יודע איך לקרוא לבן אדם, כי אתה לא יודע את שמו. ועכשיו, שאתה נכנס למצב של לוחמה, שמתח גדול מאוד, ואתה צריך בעצם לחדד את כל העניינים, לרכז את עצמך לשיא התפוקה שאתה יכול לתת, כדי לשרוד, להצליח, להיות משמיד ולא להיות מושמד, אתה חייב את כל הדברים האלה שיהיו אצלך בהיכרות עם האנשים וכמובן באימונים, וזה כמובן היה חסר לנו, לא היה בכלל. אבל אוקיי, זה המצב, עם זה צריכים לצאת לקרב.
חוסר ההיכרות והיעדר האימונים המשותפים היו חיסרון ברור, אבל אף אחד לא היה מודאג באמת. כפי שציין שי, ימי קרב היו דבר שבשגרה ברמת הגולן, וכולם ציפו שגם יום הקרב הנוכחי יסתיים במהירות. ובכל מקרה, גדוד 71 היה בסך הכל גדוד עתודה מתכלי, שסביר להניח שלא יידרש לקחת חלק פעיל באירועים. שי וחבריו לגדוד הגיעו לבסיס פילון, שנמצא לא רחוק מראש פינה שבאצבע הגליל. הם קיבלו טנקים שהיו מאוחסנים במחסני החירום של הבסיס, והחלו לזווד ולהכין אותם לפעילות מבצעית. שי היה הנהג בטנק של הסמגד, גדעון ויילר, ואיתו בצוות היו מאיר יערי, הטען קשר, ויהודה רועימי, התותחן.
יום שבת בבוקר, ממש עם משמורת ראשונה, גדעון ויילר, מוביל כוח של בערך 13 טנקים, כאשר הנתיב שלנו היה מאזור פילון, ראש פינה, מזרחה, ישירות לאפיק הירדן, ומשם עלינו או נסענו בדרך אפר, בנתיב שהוא עולה, הוא מקביל לאפיק הירדן לכיוון צפון, אוקיי? אני הייתי טנק ראשון, כי הייתי הנהג בצוות של הסמגת שהוא הוביל את הכוח הזה, ואנחנו מדברים על יום כיפור, שקט, אין תנועה, שום רחש בסביבה, והייתה נסיעה מאוד פסטורלית. אני קורא לזה בסיפור שאני מספר, השקט שלפני הסערה. מקום מאוד פסטורלי, אני לא יודע אם אתה נסעת בכביש הזה, על כל פנים זה כביש שהוא מאוד מוצל עם אקליפטוסים. ותענוג פשוט לנסוע, ונסעתי מדפים פתוחים, זה כיף לא נורמלי, מדפי נהג פתוחים. אתה ראשון, אז אין לך גם אבק של הטנקים שלפניך.
לא הרחק משם, בצפון רמת הגולן, ביקרה פנינה בר, פאפי, פקידה בחטיבה 7, את החבר שלה, שמעון יוסף, חובש קרבי בחטיבה 188. יממה לפני פרוץ המלחמה, לקח שמעון את פאפי אל תצפית במוצב שלו, כדי להציג בפניה מראה מטריד.
החבר שלי, שמעון יוסף, שהיה חובש קרבי, שירת בגדוד 74 בפלוגה ח', והוא ביקש ממני לעלות אליו לגדוד, כי הוא היה תורן בגדוד בסער. עליתי לגדוד ויצאנו לטייל, והוא הראה לי שם את כל המקומות ואמר לי, בואי תראי משהו. לקח אותי לתצפית והראה לי את הגבול של סוריה. הוא אמר לי, את רואה את הדברים האלה שם למטה? שנראים כמו ג'וקים? זה טנקים וזה כל הצבא הסורי שם. את יודעת מה זה אומר? אמרתי לו, לא. אז הוא אומר לי, זה אומר שהולכת להיות מלחמה. והולכת להיות מלחמה מאוד מאוד קשה. ותזכרי משהו. אם הם תופסים אותי, הסורים, בשבי, אני לא הולך איתם. אני נותן להם להרוג אותי. אז אמרתי, מה אתה מדבר שטויות? על מה אתה מדבר בכלל? והוא אמר לי, תזכרי מה שאני אומר לך. אם אני נופל בשבי, אני לא אתן להם לקחת אותי.
חובש אחד נשאר שבת, וחובש אחר יוצא הביתה. ציון הדרי היה גם הוא חובש קרבי בחטיבה 188.
שלחו אותי להיות חובש בגדוד במוצב של 102, שיח חרמון. ושם הייתי חודש וחצי, והייתי רק משקיף עם המשקפת 120, לראות את הצד הסורי ולהסתכל על הנוף, לראות את העיר שלי, טבריה, איפה גדלתי, את החברה. הרופא שהצמידו אליי הוא רופא עולה חדש, זכרונו לברכה, דוקטור וסל קולו גרובין, סגן. אני הייתי סמל מרפאה, ולא יכולתי לדבר איתו גם בהרבה שפה, כי הוא יותר בשפה רומנית, ואני תפקדנו יפה בתור רופא וחובש. אבל הסיפור שלי שיום שישי לפני המלחמה, בבוקר, 5:30 בבוקר, יום שישי, הרופא מעיר אותי, אומר, אנחנו הולכים הביתה. אומר, דוקטור, מי קבע? אנחנו, מה, עושים את המוצב והולכים הביתה? אומר לי, כן, אני קובע. אני אמרתי, אני אשחק אותה, כמו שאומרים, במרוקאית, בלורבח, תעשה את עצמך משוגע, לך אחרה, מה אכפת לך? חודש וחצי לא הייתי בבית, ירדנו ברגל, עד שתפסת הסיור, כמעט נקראו לי הרגליים. מה שדאגתי זה שאני הולך רק עם האוזי, עם הנשק, וכלי רחצה, כל הבגדים שלי שם, כל השק שינה, דובון, היה מאוד חשוב לי הדובון, כי אז קיבלנו דובונים חדשים בחרמון. ואז אנחנו מגיעים לרכבל תחתון, משם עולים על הוולצפאגן, החיפושית שלו, נוסעים, אף אחד לא אומר לנו כלום. מגיעים לכפר נשיא, צומת כפר נשיא, אחרי ראש פינה, אומר לי, תרד. אמר, תודה רבה דוקטור, שיהיה לך כיפור שמח. אני מיד עצרו לי הטרמפ, עצרו לי מיד, לקחו אותי הביתה. ההורים שלי שמחו, באתי לחג.
פאפי, חברתו של שמעון יוסף, חזרה למפקדה הראשית, בסיס נפח, והתכוננה גם היא לצאת הביתה לחג. לפתע, שינוי בתוכניות.
אני הולכת לי בשמחה רבה לשין ג' ואז הוא אומר לי, אין יציאות. אמרתי, מה אין יציאות? יש לי פס. אז הוא אומר לי, לא חמודה, לכי למפקד שלך, אין יציאות, אני לא נותן לך לצאת. אמרתי לו, מה אני אעשה פה? אז הוא אומר לי, אין יציאות, תלכי למפקד. באתי חזרה, המפקד אמר, אין יציאות, יש כוננות ג' את נשארת פה. נשארתי. למחרת ירדנו בבוקר למשרדים. עליתי בסביבות 1:30-1:40 למגורי בנות. במגורי בנות, ממש בכניסה, ישבו שתי בנות מהקשר, מהוותיקות, והייתם עוד בחור, עוד חייל אחד. אז אחת הבנות שישבה שם תפסה את הסנדלים שלה, והעיפה אותם ככה למעלה וצרחה, די כבר, שיגמר הדבר הזה, אני לא יכולה לעמוד במתח הזה יותר, ופתאום, איך שהיא אומרת את זה, עוברים שני מטוסים, אני מרימה את העיניים, אני אומרת להם, זה מטוסי אויב, כתוב בערבית, אז הם אמרו לי, כן, בטח, ממש.
ואז יש איזשהו מטס מעלינו, של מטוסים, שאנחנו היינו משוכנעים, למרות שהם באו מכיוון מזרח לכיוון מערב, שאנחנו היינו משוכנעים שאנחנו רואים את חיל האוויר שלנו.
אז אני אומרת להם, חבר'ה, זה מטוסי אויב, אני נשבעת לכם, אני ראיתי שכתוב בערבית. ואז הם הסתכלו עליי, טוב. ואיך שהם אומרים, טוב, התחילו הפצצות.
ופתאום אנחנו רואים אבק ואש מפצצות שהם הטילו על כוחות שהיו שכנים לנו. אני זוכר שאחד החבר'ה שאל, מה, יכול להיות שחיל האוויר שלנו לא יודע שזה כוחות של... אומרת, היה פה בלבול נוראי, בלבול נוראי שאנחנו לא מזהים שזה מטוסים לא שלנו, ואנחנו אומרים, רגע, מה פתאום מפציצים אותנו? מה קרה פה?
בשעה 2 היינו בית הכנסת, הזעקות, אנשים יוצאים, וכל אחד צועק עליי, מה אתה... בשריון, חטיבת ברק, מה אתה יודע, מה אתה עושה פה, אתה תלך לצבא, אמרתי, כן, בטח, הלכתי מהר לבשתי מדים, ישר יצאתי לכביש.
המטוסים שתקפו את פאפי ושי היו הגל הראשון במתקפת הפתע הסורית. אבירם ברקאי הוא מורה דרך וסופר. ב-1973 גם הוא היה מפקד טנקים צעיר בגדוד 71, גדוד הטנקים שאולתר בחופזה מתוך בסיסי ההדרכה וקורס הקצינים של חיל השריון. ברקאי מתאר לנו את מה שראה בצהרי אותו יום שבת גורלי. ראיין את אבירם נתן פוזניאק, שאחראי גם לכל שאר הרעיונות שתשמעו בפרק.
13:55 זה שעה שהסדירים לא יכולים לשכוח, לא בסיני ולא ב... רמת הגולן. קודם כל היה רעם גדול, מאוד מאוד, שהתגלגל, התגלגל, התגלגל באוזניים. זה רעם שאני אישית לא שמעתי רעם כמותו מאז ועד היום, ואחריו הם מריחים את הבזלת שמתפצפצת ואת השלף השרוף של אוקטובר, ואחריו זה עננים של, אם תרצה, אלומות של אשן שחור, שלאט לאט מתמרות ונפחות לקיר של אשן שחור שמתלכד עם השמיים הכחולים, ועם העננות הלבנה, היו הרבה ענני צמר גפן בשמיים. וכל הדברים האלה שאני מתאר, השן הזה שאתה רואה, והריח הבלתי נתפס הזה, והרם המתגלגל, היום כחוקר אני יודע מה גרם לזה. על רמת הגולן הסורים הורידו מתח של פלוס מינוס, לא ספרתי פגז פגז, כן, אבל פלוס מינוס 30,000 פגזים ברבע שעה. כש30,000 פגזים יורדים על רמת הגולן ברבע שעה, זו התחושה שחווים כל מי שנמצא, ורק סדירים היו שם. כל מי שנמצא שם זה מה שהוא חווה. 30,000 פגזים.
הפרק בחסות בריקסטון, חברה להבטחת דברי ערך במתחמי כספות מאובטחים. נניח שיש ברשותכם שרשרת אבני חן, מסמך יקר ערך או אפילו כמות נכבדת של כסף מזומן. איפה הכי כדאי לשמור אותם? עד היום היו לנו שתי אפשרויות. הראשונה, כספת ביתית, אולי אפילו כספת גדולה וכבדה, כזו שעולה אלפי שקלים. נשמע כמו רעיון טוב, נכון? חכו רגע לפני שאתם רצים לקנות כספת. הסטטיסטיקה הרשמית אומרת שאחד מכל 20 בתים בישראל נפרץ בכל שנה, וכפי שיספר לנו עורך דין דביר אינדיג, מנכ"ל ומייסד שותף של בריקסטון, גם כספת גדולה היא לא מה שעוצר את הפורצים.
בדרך כלל מה שהדפוס פעולה שאנחנו מזהים כיום זה עקירת הכספות הגדולות, זה מבצע שמתוכנן לפרטי פרטים, באים בזמן שאתה לא נמצא, אם זה במהלך היום העבודה או בזמן שהמשפחה בתורפה שהיא בחופש או באירוע משפחתי, ועוקרים את הכספת באמצעים מכניים, הורסים את הבית. יש לי איזה סיפור שמישהו הגיע אליי ואמר לי, תקשיב, חבל שלא השאר את הכספת פתוחה. אמר לו, למה? בכספת היה 100,000 שקל. הנזק שנגרם לבית כתוצאה מעקירת הכספת, הם משכו אותה כנראה עם טרקטור והרסו חצי מהבית.
עדיף היה כבר
שהיו גונבים אותה. כן, היה 200,000 שקל נזק. כלומר, הוא הפסיד גם את התחולה של הכספת כשנעקרה ונעלמה, וגם את הנזק ההיקפי. הוא אומר, היה עדיף שהייתי משאיר את הכספת פתוחה, היו פותחים אותה, הייתי עושה את העבודה יותר נוחה לפורצים, שלא היו עובדים קשה.
אוקיי, אז לא בבית. מה לגבי כספת בבנק? לא נשמעת כמו אופציה לא רעה, נכון? אז זהו, שעידן הכספות בבנקים הולך וחולף מן העולם. הבטחת כספות הייתה מאז ומתמיד תיק במרכאות שהבנקים לא ססו לקבל על עצמם, שהרי בנק מרוויח את כספו מריביות ועמלות. היום, כשכל הבנקים עוברים לעולם הדיגיטל, שירות הכספות הוא כמעט הראשון שאף מהחלון.
בנק דיסקונט סגר את כל הכספות שלו, ובנק מזרחי גם בדרך ובלאומי גם לדעתי סגר.
אבל גם אם התמזל מזלכם וזכיתם למצוא כספת פנויה בבנק, עדיין יהיה לכם קשה לישון טוב בלילה.
רוב חדרי הכספות של הבנקים הם לא באמת חדרי כספות. הם מרתפים עם דלת. הם לא שדרגו את המערכות שלהם במשך עשרות שנים. רוב הסניפים בבנקים אין מאבטח בכלל. עשינו כמה ניסיונות לראות אם אתה יכול להיכנס עם נשק עד לכספת, ואתה בהחלט יכול בבנקים.
אז מה הפתרון? בריקסטון הקימה במרכז תל אביב, בבית רובינשטיין, את אחד ממתחמי הכספות המתקדמים בעולם. חדר אוצר שצף על קונסטרוקציית פלדה, כך שהוא מוגן מכל ששת פאותיו על ידי חיישנים מתקדמים ומאבטחים מאומנים, והכניסה עליו מוגנת באמצעות זיהוי ביומטרי. לקוחותיה של בריקסטון נהנים מדיסקרטיות מוחלטת, גם על תחולת הכספת וגם על עצם קיומם כלקוחות החברה. כל לקוח נהנה מביטוח של חברת לויץ העולמית, שניתן לשדרוג עד לכיסוי מקסימלי של $500,000. בקרו בבריקסטון.co.il כדי ללמוד עוד על המגוון הרחב של טבעות היחסון בגדלים שונים ולתקופות משתנות העומד לשירותכם. ספרו להם שהגעתם דרך רשת עושים היסטוריה, הוסחו ל-250 שקלים מתנה לשימוש באחת מתוכניות המנויים המוצעות על ידי בריקסטון. חפשו חדר כספות בגוגל או התקשרו לטלפון 077-3-36-36-36. בריקסטון, be safe. זו נקודה טובה לעצור את הסיפור שלנו ולומר כמה מילים על סדרי הכוחות ברמת הגולן ערב פתיחת המלחמה, והטופוגרפיה הייחודית של הרמה. שתי חטיבות שריון היו ברמת הגולן בשישה באוקטובר 1973. חטיבה 188 שהייתה מוצבת על קו הגבול ועסקה בביטחון שוטף, וחטיבה 7 בעורף כעתודה למקרה הצורך. סמלה של חטיבה 188, חרב על רקע מפה של מפרץ חיפה, מרמז על ההיסטוריה שלה. 188 צמחה מתוך כוחות ההגנה במרחב חיפה והמפרץ. במקור היא הייתה יחידת חיר, אבל לאחר מלחמת סיני ב-1956, כשהתחבר לצהל שהוא זקוק ליחידות שריון נוספות, הוסבה היחידה לחטיבת שריון. הטנקים של החטיבה היו מסוג שוט קל. טנקי צנטוריון מוסבים מתוצרת בריטית, וכחיילה אפילו היה בהם שקע מיוחד לקומקום עבור הפסקת התה של 16:00. מפקד החטיבה במלחמת יום הכיפורים היה אלוף משנה יצחק בן שוהם, ותחת פיקודו עמדו 71 טנקים שחולקו לשני גדודים, גדוד 74 וגדוד 53. כל גדוד היה אחראי על אזור משלו בגבול הסורי. גדוד 74 בפיקודו של סגן אלוף יאיר נפשי קיבל את הגזרה הצפונית של רמת הגולן, וגדוד 53 של רב סרן עודד ארז את הגזרה הדרומית. רמת הגולן היא חבל ארץ מישורי למדי. מתוך המישור בוקעות כמה וכמה גבעות תמירות, למעשה שרידיהם של הרי געש עתיקים, המכונים תלים. פסגות התלים חולשות על הרמה המישורית ועל קו הגבול עם סוריה, כמו מגדלי תצפית, ומעניקים למי שנמצא עליהם יתרון אדיר על פני מי שנמצא מתחתם. זו הסיבה שעל רבים מהם היו, ועדיין ישנם, מוצבי הגנה ותצפית של צהל, ושם גם היו מוצבים הטנקים של חטיבה 188. האזור הגיאוגרפי היחיד שחולש מגבוה על התלים הוא רכס החרמון, ולכן אין פלא שאחת הפעולות הראשונות שעשו הסורים בשבת בצהריים, הייתה להסתער על מוצב החרמון, אותו מוצב שהיה ביתו של החובש ציון הדרי בחודשים האחרונים. אבל לציון אין מושג מה קורה ברמת הגולן. הוא עסוק בלתפוס טרמפים במטרה לחזור למוצב החרמון.
האוטו הראשון הביא אותי עד ראש פינה, משם נסעתי למחניים, במחניים פגשתי בצומת, לא פחות ולא יותר, את צביקה גרינגולד, מ"פ כוח צביקה.
צביקה גרינגולד היה מפקד פלוגה בחטיבה 188. שבועיים לפני המלחמה הוא סיים את שירותו בחטיבה ויצא לחופשה, אבל כששמע על המתרחש ברמת הגולן, מהר לחזור ליחידה מיוזמתו. סיפורו של כוח צביקה הוא אחד הסיפורים המפורסמים ביותר של מלחמת יום הכיפורים, ואנחנו עוד נשוב אליו, אבל כל זה עדיין בעתיד.
שאלתי מה אתה עושה פה, אמרתי לו מה אתה עושה פה, אתה השתחררת, הוא היה מ"פ שלי, מפלוג הזין. אז אמרתי לו, אבל אתה מה אתה עושה פה, אתה השתחררת, אומר לי, מה אני אעשה, אולי יש מלחמה, ואני, מה אני אעשה, שבבית אני לא מסופח, עדיף שאני אגיע לגדוד. אמרתי לו, אז בוא נעלי ביחד. אז אומר לי, איך זה שיצאת הביתה, שם על מרפאה, חובש? אמרתי לו, אל תשאל, הייתי בחרמון, חודש וחצי, והרופא החליט שהולכים הביתה. אמר לי, איפה היית בחרמון? אמרתי לו, ב-102. אמרתי לו, אתה יודע שכבשו את המקום, החבר'ה הלכו בשבי, חלק נהרגו, אתה ניצלת ממוות. אמרתי לו, מה אתה אומר? וואי, הדובון שלי. אמרתי לו, הדובון שלי, ועשה שינה. יו, מה אני עושה עכשיו? מה אני אגיד לאפסנאי? איזה קטע. נתן לי אוחד את שבחה. אמר לי, מה אתה מדבר על דובון? מה אתה מדבר על דובון, ציון? החבר'ה הלכו בשבי, ניצלת, תסתכל לשמיים, תגיד תודה לאל, אני קיבוצניק, אבל חיבק אותי ועלינו לגדוד. מגיעים לגדוד, סער לפני נפח, הכל הרוס שם, ירו המטוסים, ונכנסים לבונקר, רואים חיילים בהלם. ואני אומר, חבר'ה, מה קרה? אומר, המטוסים ירדו עלינו, גם על המרפאה, המרפאה שהייתי, של הגדוד הייתה הרוסה. ואמרתי, איפה השין ג' אומר, השין ג' נהרג. ציון אחד, גם קראו לו ציון, קיבל כדור במפסעה. נהרג והלך.
אבירם ברקאי.
הדברים מתחילים להשתבש בקטנה בגזרה הצפונית. הרוג ראשון יש לקראת השעה בערך 3:30. יש פצועים, לא הרבה, אבל מתחילים כבר להיות פצועים. בגזרה הדרומית הדברים הולכים פחות טוב כבר מההתחלה. יש יותר הרוגים בגזרה הדרומית בשלוש שעות הראשונות למיטב זיכרוני, ויסלחו לי אם לרגע אני שוכח, אבל למיטב זיכרוני יש כבר 6 הרוגים בשעתיים שלוש הראשונות בגזרה הדרומית. אבל עדיין גם בגזרה הדרומית באופן גס אפשר לומר שהחבר'ה מצליחים לעמוד ולבלום. חטיבה 7 נכנסת לעבודה ולמלחמה פיזית החל מבערך שעתיים אחרי שהכל התחיל. אורי סמכוני, קצין אגם פיקוד צפון, שהיה בבונקר הפיקוד בנפח, ולצידו יצחק בן שועם, אחת 188, הם מנהלים את המערכה שנפלה עליהם, בהפתעה מטורפת כמובן. צריכים לנהל את המערכה גם בלי שיש להם חשמל בהתחלה, כי מטוסים סורים עברו מעל מחנה נפח, זרקו פצצות. לא פשוט להיות בסיטואציה הזו. מישהו יגיד שהכי קשה זה בשדה הקרב, יכול להיות שזה נכון, אבל לא פעם אחת אני חושב על אנשים צריכים לקבל החלטות, שאומנם מוגנים ממוות באותו רגע, אבל צריכים לקבל החלטות, זה קשה מאוד.
אחת ההחלטות שנתקבלה הייתה לחלק את תחומי האחריות על הגזרות השונות ברמת הגולן. חטיבה 188 קיבלה את האחריות על הגזרה הדרומית, וחטיבה 7 את הגזרה הצפונית. זכרו שערב פרוץ הקרבות, חטיבה 188 הייתה פרוסה על פני כל קו הגבול של רמת הגולן, ולכן חלוקת תחומי האחריות יצרה מצב בלתי שגרתי, שבו גדוד 74 של חטיבה 188 וגדוד 71, העתודה המתכלית של משולם רטס, לחמו תחת פיקודו של אלוף משנה יאנוש בנגל, מפקד חטיבה 7, למרות שלא היו חלק אורגני מחטיבה 7 קודם לכן. כוח הטנקים של שי קנטור, בפיקודו של סמגד 71 גדעון ויילר, הגיע אל הר חרמונית, תל גבוה בגזרה הצפונית. מיד עם הגיעם מצאו את עצמם לוחמי הגדוד, שכזכור היה מורכב ממדריכים וצוערי שריון שנאספו בחופזה רק יומיים קודם לכן, יחד עם לוחמי גדוד 74, ניצבים מול אחת ממתקפות השריון הגדולות בהיסטוריה.
והם באמת שפכו לצורך העניין לאזור הזה כמויות בלתי הגיוניות של טנקים. אני קורא לזה צונמי. גודל אדיר של גל שבא מולך, כמויות אדירות של שריון ונושא גייסות וארטילריה.
כאן 20 וזה כמות גדולה של כוחות בתנועה לכיווני. כאן 3 יורים עליי מ3 כיוונים ויש תנועת אויב לכיוון ציר קראוז עבור.
אם ננתח גם את איכות הטנק הסורי, הקוטר של התותר והפגזים שלו וכו' וכו', הם היו טנקים מאוד מתקדמים, שלא לדבר על אמצעי ראיית הלילה שלהם, שהיו להם מאוד, הרבה מאוד אמצעים מאוד מתקדמים, לעומת מחסור גדול מאוד שלנו. על כל 6 טנקים סוריים, טנק אחד ישראלי, והיחס הזה הורה עם הזמן לדאבוני, בגלל שנפגעו טנקים שלנו, ומצד שני, הצבא הסורי, העמיד עוד ועוד כוחות לאותו מקום שהם רצו ליצור את ראש חץ לאותו צונמי, היחס הורה ליחס של 1-10, שלא לומר 1-12, שזה דבר שכל אדם שגם לא אין לו קשר או הבנה בטנקים, מבין שזה יחס לא נורמלי, פשוט לא נורמלי.
קרל חומוס, אני אומר שלי, אויב לוחץ אותי נזק, אני לא רוצה לעזור את המקום שלי, אני רוצה שתבוא תקבורת, אם זה אפשרי עבור. כאן שלא עצרו, את האויב חדר בכיוון צפון, והוא זה שירה עליי. אצלי בכלי יש הרבה נפגעים עבור.
גם גדוד 53, בגזרה הדרומית של רמת הגולן, נמצא תחת אותה מתקפה איומה. אבל אף אחד בפיקוד הבכיר לא מבין באותה נקודת זמן, שבגזרה הדרומית מסתתרת נקודת התורפה הגדולה ביותר של מערך ההגנה הישראלי. אבירם ברקאי מסביר.
פיקוד צפון לא באמת האמין שתהיה מלחמה. הוא האמין, כשאתה בודק, שיהיה יום קרב באמת גדול, עם סיכוי גדול למחטף. זה כן.
צריך להסביר מה זה מחטף.
מחטף זה עוברים את קו הגבול בנקודה מסוימת, ותופסים איזה שטח קרקע, בשביל להחזיר את הכבוד, בשביל לייצר איזשהו, אם תרצה, עוגן למסע ומתן, וכן הלאה. וכשפיקוד צפון ניתח את המקום שהסורים הכי ירצו לעשות מחטף, אמרו קונטרה.
קונטרה היא עיירת גבול סורית, פחות או יותר במרכז הגזרה הצפונית.
למה קונטרה? כי קונטרה זה היה עיירה סורית. הייתם כמובן כפרים צ'רקסים או דרוזים, מה לסורים ולצ'רקסים ולדרוזים? זאת אומרת, כאילו, אף פעם הם לא היו בבת עיניים. אבל כאן היו סורים סורים, כן, אלאווים ואחרים. קונטרה זה עיר והם הייתה שם, בירת המחוז אם תרצה. ואמרו, אם אז זה יהיה קונטרה. אז מה עשו? ביום שבת העלו את אחד מעוזרי הקמאנים, בחור מקסים דרך אגב, בשם אשר סדן, העלו אותו על הרכס של החרמונית. כשכל הקרבות מתחילים וכן הלאה, אשר לא נלחם. אשר יושב ברכס החרמונית, ומה הוא עושה? מדבר בקשר. מה מדבר בקשר? מה שהוא רואה. מה הוא רואה? הוא רואה לתפיסתו, ובצדק, את הצבא הסורי כולו, רץ לכיוון פתחת קונטרה. הוא לא יודע מה קורה בגזרה הדרומית, הוא לא יודע שיש ריכוז מעמד שווה בכל המקומות, הוא לא יודע שעוד מעט בכלל בדרומית יהיה עוד יותר גרוע. כל זה הוא לא יודע, הוא גם לא צריך לדעת. הוא צריך רק דבר אחד, לדווח מה שהוא רואה. והוא מדווח מה שהוא רואה. כל הצבא הסורי לפתחת קונטרה.
הדיווחים על כוחות השריון הזורמים אל אזור קונטרה הגיעו אל אלוף פיקוד הצפון, יצחק חופי, חקה.
תחשוב, מה עושה חקה? אומר, הבנתי. ראשית, אני מכניס את חטיבה 7, את יתר הפלוגות של חטיבה 7 שעדיין לא הפעלתם אותה, מכניס אותם לפעולה. אני מכניס את יתר הפלוגות של, ממש, אני מדבר לקרבות, לא מאחור או בתנועה קצת קדימה, אלא ממש לקו החזית. אז הוא אומר, מרגע זה, אני עושה חלוקת גזרות לא בין שני המגדים, זוכר? עד רגע זה היה צפונית.
נפשי,
דרומית, ארז. מעכשיו אני עושה חלוקת גזרות בין שני המחתים. גזרה צפונית הופכת להיות גזרתו של אלוף משנה אביגדור בן גל, המוכר בכינוי יאנוש, מחת 7. גזרה דרומית הופכת להיות גזרתו של אלוף משנה יצחק בן שוהם, מחת 188. עד כאן אין בעיות, נכון? גזרה צפונית זה גזרה שמקבלת אליה, להגנתה 113 טנקים. מי המפקדים דרך אגב? בוא נבדוק גם מפקדים, אתה יודע. 3 סגני אלופים, ותיקים, מנוסים. רטס הולך לקבל, הוא מפקד קורס מפאים, הוא הולך להיות תפקיד הבא שלו מחת מילואים. אביגדור קהלני, רק שבחים יש לי לומר עליו. באמת, איתור המופת משש טעמים, מגד משכמו ומעלה, סגן אלוף, ותיק, 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 אוקיי? יער נפשי, צמח בכלל בהנדסה ולא בשריון, כן? אבל כבר הספיק לטעום מה שנקרא את השריון ועבר לשריון, והוא מגד ותיק מאוד ברמת הגולן, ועבר ימי קרב, גם הוא סגן אלוף. אלה המפקדים. אלה המפקדים שאתה רוצה שיובילו אותך. בוא עכשיו נעבור לגזרה הדרומית. גזרה דרומית, גזרתו של אלוף משנה יצחק בן שואה. זוכר כמה בצפונית היו? 113 טנקים להגנה. הדרומית, להגנת הגזרה הדרומית, בן שואה מקבל 64 טנקים. אתה מבין את ההבדל בין 64 ל-113, זה 50 טנקים הבדל כמעט. זה בלתי נתפס, הקטע הזה. אוקיי? יש רק 64 טנקים להגנה לגזרה הדרומית, ממפקדי כוחות, רב סרן עודד ארז, ורב סרן חיים ברק. קודם כל, זה שהם רבי סרנים, כבר מראה שהם צעירים, רוקיז, ירוקים. אף אחד מהם לא עשה אפילו תרגיל גדודי עם הגדוד שלו. חיים ברק קיבל את הגדוד 3 שבועות לפני זה. הגדוד 82. 3 שבועות לפני. את רמת הגולן הם לא מכירים. ארז פעם היה, אבל לא משנה, הוא כבר כמה שנים לא היה. לא מכירים. הם טירונים בתפקיד המגד, לא עשו תרגיל גדוד, ונותנים להם 64 טנקים בלבד להגן על הגזרה. בואו נבדוק טופוגרפיה.
שהם לא מכירים אותה טוב.
יפה, בואו נבדוק תבלית טופוגרפיה. הגזרה הצפונית היא גזרה שבאופן עקרוני הרבה יותר קל להגן עליה מהגזרה הדרומית. היא גזרה עם הרבה מאוד רכסים, פתחת קונטרה רבתי, נשלטת על ידי קומי בלטים וכן הלאה, קל להגן עליה. כן? באופן יחסי. באמת בנויה לתפארת לטובת המגינים. גזרה דרומית? גזרה פרוצה לאין ארוך עם פרצות ענק של קודנה ורפיד וכל מיני מקומות אחרים. לאין ארוך יותר פרוצה.
מכיוון שאיש בפיקוד הבכיר לא הבין את חומרת המצב שנוצר בגזרה הדרומית, כוחות התגבור שנשלחים אליה היו בהיקף מצומצם וכמעט שולי. אחד מכוחות התגבור האלה היה זה של צביקה גרינגולד, מפקד הטנקים שחזר מחופשה. בשעה 18:00 התייצב צביקה במחנה נפח, המפקדה הראשית של רמת הגולן.
פוגש את הסמח"ט, דוד ישראלי, והוא אומר לו, תשמע, כך וכך, כך וכך, אנחנו כרגע קיבלנו את הגזרה הדרומית עלינו, זה ממש כשחקה הגיע לנפח ואמר גזרה דרומית שבן שואה, מה שהזכרתי קודם, תארגן לך כאן 2-3 טנקים, אם אתה יכול, הגיעו טנקים מהקו, במצב לא כל כך טוב, הוא אמר לו את זה בלשון המתה, מה שנקרא, וצביקה הולך, יש שרידי גופות בפנים של הלוחמים של 188, והוא מתאר לי, זה קטע לא פשוט דרך אגב, אתה יכול להיות לוחם אמיץ בצורה בלתי רגילה, אבל להתעסק עם שרידי גופות, בעיקר שזה, אתה לא בדיוק בנוי לדברים האלה. איך שלא יהיה עם חבר'ה שם שהיו, חבר'ה קדישה או מי שהיה, רבנות, הוא מפנה את השרידים, מצליח להשמיש 2 טנקים, ובשעות הערב של יום שבת, בערך 20:00, הוא יוצא עם 2 טנקים בפקודתו של הסמח"ט, דוד ישראלי, וצביקה מתחיל לעשות את דרכו על ציר הנפט, 2 טנקים בודדים.
ציר הנפט הוא שמו של כביש שנסלל לצידו של צינור ארוך, שבעבר הוביל נפט מערב הסעודית אל נמל צידון בלבנון. כביש הנפט חוצה את רמת הגולן באלכסון, מקו הגבול עם סוריה בערך באזור מרכז הרמה, ועד הגבול הלבנוני בצפון. הוא עובר לא רחוק מבסיס נפח, שממנו יצא כוח הטנקים של צביקה לכיוון דרום.
והוא מגיע בערך 2-3 קילומטר מהצומת של ציר הנפט עם הכביש שהולך מהכנרת למטה, מה שהיום אנחנו קוראים גשר אריק. גשר אריק, יהודיה, קצביה וכן הלאה, בסוף מגיע לחושניה. 2-3 קילומטר לפני שהוא מגיע לצומת הזאת, הוא מזהה טנק סורי. הוא יורה עליו, הוא משמיד אותו, ומערכת הקשר שלו תקול. הרבה פעמים, לא הרבה, אבל היה קורה בטנקים לפעמים שאחרי ירי, היה קורה איזה בלגן בקשר. הוא קורא לבחור השני שנמצא איתו, בחור חמוד לאללה, חגי צור, דרך אגב, הוא היה איתי בקורס קציני שריון. הוא מגיע אליו, מחליפים טנקים, צביקה עולה על הטנק של חגי, הוא אומר לחגי, תנסה להשמיש כאן את הקשר וכן הלאה, ואם לא, תחזור לנפח ותשמיש ותחזור זה וזה. לא יודע אם זה החלטה נכונה, אבל זה מה שהוא אמר, וגם חגי מאשר את זה. וחגי לא מצליח להשמיש, הוא חוזר לנפח, צביקה נשאר לבד בשטח.
טנק אחד.
טנק אחד. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו לטובת המאזינים, וכל אלה שתמיד, בישראל הרי כולם צינים, וכולם יש להם להגיד על כל דבר. צביקה גרינגולד, טנק בודד בשטח, על ציר הנפט. יש לו 1,000 סיבות לחזור על עקבותיו לנפח. 1,000 סיבות. אף אחד לא אומר לו כלום דרך אגב. אלף סיבות. וצביקה נשאר. וצריך לזכור את זה. וצריך להזכיר את זה. והוא נשאר בשטח, אחרי שהוא פגע בטנק סיורי, והוא מבין שטנק סיורי זה לא איזה מישהו ש... בקיצור, יש עוד טנקים סיורים בטח בסביבה.
מה שהראה בשעות שלאחר מכן, הוא אחד מסיפורי הגבורה המפורסמים ביותר של המלחמה. הטנק הבודד של צביקה נתקל בכוח שריון סורי גדול ונלחם בו לבדו במשך מספר שעות כשצביקה מדלג מעמדה לעמדה, צולף בטנקי האויב ובולם את התקדמותם. שנים רבות לאחר מכן הועלו טענות לפיהם סיפור הגבורה של כוח צביקה נופח והוגזם. אבירם ברקאי, מחבר הספר על בלימה ומי שחקר את השתלשלות האירועים בחזית רמת הגולן לעומקן, מסכים שהסיפור המקורי אכן נופח, אבל לא על ידי צביקה.
יצא מערך שנקרא 60-0. הוציאו מערך חיל חינוך שאומר צביקה ישמיד 60 טנקים והאויב לא ישמיד אותו. אמרתי לצביקה, נו צביקה בחייך. איך הגענו למספר 60? והוא אמר לי צביקה במהלך הראיונות, אבירם, אני מעולם לא אמרתי את המספר 60. מעולם. אמרתי לו, כברור לי שלא ישמעת 60. כמה? הוא אומר, בין 3-5. אמרתי, אוקיי, זה עושה לי היגיון. דרך אגב, להישאר במקום. ביום שבת, על ציר הנף, לא לחזור לנפח, לא לברוח, ולפגוע ב3-5 טנקים, אני מסיר את הכובע, בענק, אוקיי? ואז הוא נשאר שם במקום, לקראת 11 בלילה, פחות או יותר, כל יום שבת, 6 באוקטובר, מגיע כוח המילואים הראשון לרמת הגולן, הוא זימור, מגד מילואים, דוד 266, מחטיבה 179 של רן שריג, הוא מגיע עם 7 טנקים, יחד איתו הממפה אמנון שרון, מגיעים לאזור הגדרות שנפח, מקבלים תדרוך כזה ואחר, אומרים להם, סעו על ציר הנפט, תפגשו שם אחד צביקה, תחבירו אותו אליכם, תמשיכו הלאה. הם מגיעים לציר הנפט. צביקה מאותת להם, יש לנו בטנקי מה שנקרא טלפון אחורי, הוא מאותת עם הפנסון הקטן שיש על הטלפון האחורי, מזהים אותו, ואז הוא זימור, איש יקר מאוד מאוד, עושה החלטה לדעתי עוד פעם, זה החלטת בדיעבד, והחלטה שאני יושב מולך על השולחן, והכל בשקט, אבל לדעתי החלטה שגויה. כנס בין הגדרות של ציר הנפט מימין, והם נעים על הציר, קדימה, ומשפרים עמדות, לא עושים דבר כזה בלילה, בלי אמצעי ראיית לילה, כשכבר היה התעכלות. ואז הם חוטפים מערב סורי, קילומטר בערך מהצומת של ציר הנפט.
טנקים?
זה נקרא צומת משטה. כי קילומטר מצומת משטה, זהו. זו שאלה מצוינת. לא ידוע אם זה היה טנקים, אם נונטטים, קשה לדעת בדיוק בדיוק מה היה שם. מתוך 8 טנקים, 6 חוטפים. המגד דוזימור כמעט לגמרי מאבד את מאור עיניו ויד אחת שלו נקטעת. אמנון שרון הממפיין נותר בשטח ונופל בשבי הסורי. הטנק שצביקה חוטף פגז, 3 אנשי הצריח. הצריח למי שלא טנקיסט, יש תותחן טען ומפקד. 3 אנשי הצריח קופצים החוצה. רצים אחורה לטנק האחרון שהופך להיות טנק של פצועים, טנק שאיתו ברוכים לנפח, כי הבינו שכאן בצרות צורות. ואז בעודם רצים, צביקה שואל איפה הנהג, איפה פיליפ? פיליפ ברקוביץ' הנהג. אומרים, וואו. ואז הוא אומר לצוות, תמשיכו לרוץ, הוא חוזר לטנק, וכשהוא מגיע, 50-60 מטר מהטנק, הטנק מתפוצץ עם פיליפ בפנים. והטנק האחרון נוסע לנפח, משאירים את צביקה מאחור. שוב, אין לי טענות לאף אחד, בתוך הלחץ והבוקה ומבולקה, שכחו, לא משנה. וצביקה מסתכל לנה ועינה, ומזהה איזה טנק, נראה לו שהוא במצב טוב, עולה עליו, מוצא צוות מילואים, די מבועל, לוקח את הפיקוד על הטנק, יוצר קשר עם בן שואם, השעה היא בערך חצות של מבדיל בין שבת 6 באוקטובר לראשון 7 באוקטובר. אומר לו, אולי טיפה אחרי כבר, אומר לו, כך וכך, נמצא כאן, זה קרה כך וכך, מה עושים? בן שואה אומר לו, קח את הטנק הבודד עליו, תחזור לכיוון הגדרות של נפח, תתמקם באזור אנקורה. אנקורה זה, זה גבעות יפות עם מעיין, בשביל זה גם אין, כשני קילומטר מהגדרות של נפח. צביקה אומר לי, את הנחת הרווחה שלי אפשר לשמוע. אמרתי לו, מה בכלל שאלת?
בינתיים, בגזרת הדרום, המצב מחמיר מרגע לרגע. גדוד 53 של חטיבה 188 מצליח לבלום את הכוחות הסורים באור יום, אבל כשהערב יורד, הנחיתות הטקטית של הכוחות המגנים מתחילה לבוא לידי ביטוי. הגדוד סופג עשרות הרוגים ופצועים.
גזרה דרומית. גזרתו של אלוף משנה יצחק בן שואם, מח"ט 188, ולא רק 64 טנקים להגן מלכתחילה. עם שני מפקדי כוחות ירוקים. עם גזרה פרוצה לאין ארוך. הסורים מחמישה לשתיים ועד שש שבע הבוקר של יום ראשון, דחפו מול הגזרה הזו 437 טנקים ללחום. אדם, זה מסביר הכל. זה מסביר הכל. זה מסביר למה, אם רדת החשיכה, ואני מדגיש אם רדת החשיכה, כי עד רדת החשיכה פלוס מינוס, זה לא לגמרי מדויק, מה שאומר, אבל פלוס מינוס. 188 בהתחלה לבדה, ואחר כך כבר עם כוחות ראשונים של שבע, בלמו את הסורים ולא אפשרו להם לעבור את הקו הסגול. קראו לזה אז הקו הסגול. פלוס מינוס. אני אומר, יש פה ושם שפילים באמירה הזו שלי, אבל בגדול לא הצליחו. אבל אם רדת החשיכה, מפוצלים למחלקות טנקים, שטח ענק, מחלקות מחלקות, אתה לא יכול לעשות ריכוז כוח כאן. יש לך כל כך הרבה נקודות שדרכם אפשר לפרוץ. כי מישהו אמר פעם, למה לא ריכזו? איך לרכז את הכוחות? ריבונו של עולם, יש לך כל כך מעט טנקים וכל כך הרבה פרצות. אז הם מפוזרים למחלקות, פה צמד מחלקות וכן הלאה. בלי אמצעי ראיית לילה. אז הם עושים כמיטב יכולתם. אבל הסורים עם אמצעי ראיית לילה. וזה מה שקרה. ולכן הגזרה הצפונית, גזרתו של יאנוש, היא גזרה שהצליחה לבלום. בגדול, פה ושם היו חדירות, גם שם, אבל בגדול הצליחה לבלום. והגזרה הדרומית, גזרתו של אלוף משנה יצחק בן שוהם, זה גזרה שבמהלך הלילה התחילו להיות חדירות פנימה, והחדירות הלכו וגדלו, והלכו וגדלו, והסורים כבר אוטוטו בחלק מהמקומות, כבר היו כמעט במבואות הצירים שיורדים לכנרת.
ציון הדרי, החובש הקרבי, מגיע לחזית ומצטרף לשמעון יוסף ושאר כוחות הרפואה שמתמודדים עם שטף עצום של נפגעים.
ואנחנו מגיעים לקונטרה, איזה הפגזה על הבונקר על קונטרה. לא יכולים לצאת עם הפצוע ולא יכולים לזוז ולא יכולים לעשות שום דבר. בשנייה שהיה שקט, מהר הכנסו אתמול להתגני לתוך המוצב, ואז אני פוגש את הרופא את וסר קורוגרובין. אמר לי, איפה אתה? אתה לא נורמלי. אמר, למה לא באת? אמרת לו, אף אחד לא בא לקחת אותי. אף אחד לא אמר לי כלום. אמרת לו, מה אתה רוצה? הייתי בבית כנסת. איזה קטע. אני נכנס אל הבונקר, מלא פצועים של גדוד 50, נחל של גולני, חבר'ה של צנחנים, לכל מיני מילואים ניקים, אחד על השני פצועים. בואי נציון, תפנה את זה ואת זה ואת זה. מהר באנו לצאת, אי אפשר. הגיע נגמש, הכנס אותם לנגמש, הנהג, אני לא זוכר שהוא גרוזיני, זה אני לא אשכח אותו. גרוזיני הוא גיבור חזק, הוא אומר, אני אקח אתכם לאן שאתם רוצים, את לא מפחד בהפגזות, לא כלום. פינו את הנפגעים, באתי לנסוע, תקשיב. אומר, נתן, אומר לי הרופא, אתה לא נוסע עם הנגמש הזה, אבל זה הנגמש שלי. אני אסמן מרפאה, אומר לי, לא, אין לך חליפת נוימקס.
מה זה?
חליפה של חסינת אש. אתה לבוש בגד א', אתה באת מהבית, אתה לא יכול לנסוע בנגמש. אתה צריך נוימקס, חריפה, אמרת לו, דוקטור, עכשיו אתה מדבר על נוימקס, תסתכל כמה פצועים. אמר לי, שום דבר, אתה לא עולה, אתה נשאר פה, אז הוא צועק, שמעון, שמעון, אתה נוסע עם הנגמש, שואל לו חליפה. שמעון זה החבר של פאפי. הוא עלה על הנגמש, נסע עם הגרוזינים הפצועים, וחטף כדור בראש אחרי אינזיבן מאותם אנשים שירו הקומנדו, והוא נהרג. זאת אומרת, זה פעם השנייה שאני ניצל, פעם מהחרמון, פעם הייתי צריך לנסוע במקומו. אתה מבין? הרופא הזה הציל אותי פעמיים. פעמיים. אני חי, ויש לי נכדים, ויש לי ילדים, ברוך השם, ואני כל הזמן חושב על זה, מי נהרג במקומי.
צביקה גרינגולד וטנק המילואים שלו התקדמו צפונה, ולפנות בוקר חברו אל דוד ישראלי, סגן מפקד חטיבה 188. שעות ספורות לאחר מכן הצטרף אליהם גם כוח הטנקים של יצחק בן שוהם, המחת, והכוח המשולב נתקל בחטיבת טנקים סורית ומשמיד אותה. אבל הסורים שוטפים את רמת הגולן ומאיימים לכבוש את בסיס נפח, המפקדה הראשית.
לפתע פתאום עולה על הקשר רפול ואומר לבן שוהם. בן שוהם חזור לנפח, הסורים על הגדרות. זה המשפט הידוע. אני, אפרופו, אני לא היחיד, אבל כל אימת שהילדים שלי, כשהיו צעירים, היו מתחילים, אבא, ואבא, ואבא, אני אומר, מה קרה? הסורים על הגדרות. זה כאילו ביטוי שאנחנו כל הלוחמים לקחו את זה. מה קרה? הסורים על הגדרות. אז הוא אומר, תחזור לנפח, הסורים על הגדרות.
פאפי, פקידת השריון, עדיין לא יודעת שהחבר שלה, שמעון יוסף, זיכרונו לברכה, כבר אינו בין החיים. היא פונתה מנפח אל בסיס פילון, שם היא מאזינה על הקשר הצהלי ושומעת את מחת 188, יצחק בן שוהם, מבקש תגבורת ממחת 7, יאנוש בנגל.
בבוקר אני ועוד מישהי, אני חושבת שהיא הייתה מהקשר, קוראים לה לאה, אנחנו התיישבנו לנו בנגמש ושמענו את הקשר ושמענו הכל, ובסביבות 12:30, אני לא זוכרת את השעה המדויקת, שמענו את המחת, ואני הייתי צעירה, אז לא ידעתי כל כך את הקודים, והיא אמרה לי, 20 זה המחת. ואז הוא אמר, והוא דיבר אז עם יאנוש, ושמעתי את השיחה הנוראית הזאת, שהוא אומר שם, שהוא מבקש ממנו, והוא מתחנן אז לציפורים, והוא מתחנן ומבקש ממנו להשאיר את הכוח, והוא לא משאיר לו את הכוח, ובסוף הוא אומר, חבל, חבל, חבל.
כאן 20, בציר מחזה יש קליפה, יש קליפה, אני, המוצב מודיע שעולים עליו, עולים עליו עבור, חוט, אבל אין לי, זה כרגע מה שיש לי פה במקום הזה. כאן 92 לעשות כל
מעמד
שהמוצב לא
ייפול, אבל... ובמהלך הניסיונות לחזור לנפח ולהציל את נפח ולסדר את נפח, כולם יחד, צביקה, גרינגולד שעדיין איתה, יחד עם המחת בן שואה, יחד עם בני קצין קצין האגה, יחד עם ישראלי הסמחת, כולם מנסים להציל ולהגיע. קורה... אסון, זה לא המילה הנכונה, אבל קורה 188 חוטפת מכה נוראית. גם הטנק של המחת וגם של הסמחת חוטפים פגיעות ישירות. בטנק של המחת נהרג המחת, אלוף משנה יצחק בן שוהם וקצין האגם רב סרן בני קצין. ובטנק הסמחת נהרג הסמחת דוד ישראלי ומילואימניק קצין בשם יואב ברקאי. גם הוא ברקאי, יואב ברקאי מקיבוץ הנחרות. נהרגים שם בטנק. ו... זה מכה נוראית.
המחת, הסמחת וקצין האגם של החטיבה אינה. גדוד 53 בגזרה הדרומית ספג אבדות נוראיות ונמצא פסע מהשמדה מוחלטת. יותר ממחצית הלוחמים של החטיבה נפצעו או נהרגו.
ואז אחרי כמה זמן שמענו את מי שנשאר בטנק שאמר שהמחת נהרג והקצין האגם נהרג. ירדתי מהנגמש, נכנסתי חזרה לאולם, באתי לבנות, אמרתי להם, בנות, תקשיבו, המחת נהרג, הקצין אגם נהרג, והם הסתכלו עליי, מה את מדברת שטויות? אני הייתי צעירה, אז לא התייחסו אליי ברצינות. ואני אומרת להם, אני שמעתי בקשר, אז הבנות רצו לשמוע בקשר, ואז נכנסה מישהי ואמרה, בנות, הסמחת נהרג. ואז הבנו שמשהו נורא קרה, התיישבנו ממש על הרצפה כולנו, היינו באבל, ממש אבל, ישבנו על הרצפה עם הראש למטה מורכן ולא דיברנו, זו הייתה דממה נוראית, מחרישת אוזניים. ואז הגיע משה צוריך שהיה קצין מודיעין, וכינס אותנו ואמר לנו, בנות, תקשיבו, חטיבה 188 נכחדה. הסתכלנו עליו ככה, מה, איך מגיבים לדבר כזה, מה אומרים?
בדרום רמת הגולן היה המצב בחירה. בתל סאקי התבצרו כמה עשרות לוחמים, ביניהם מספר טנקיסטים של חטיבה 188 בבונקר תת-קרקעי, מסתתרים מפני כוחות קומנדו סורים שהונחתו על התל במסוקים.
טנק 3, אני נפגעתי, סוף. תבואו לחטורים, שאני אבוד, אני נמצא עם כלי מוסדת, בלי חידול, בלי אפשרות להתגונן מול חטיבה פסטית עליי, היום הוא תבוא. הוא נמצא בתל סאקי, כולם עצים והאוגים בראש מהצירות.
מה הידיעות לגבי המוצב הגבוה מאתמול עבור? שליליות. עוד סוף.
כמה עשרות קילומטרים צפונית משם, בתל פרס, מכונה גם הר פרס, הדפו מגד 53 עודד ארז ו-15 טנקים שנותרו לו, מאות טנקים וחיילים סורים שכיתרו את התל מכל הכיוונים. ביום ראשון בערב, היום השני ללחימה, נתקבלה ההחלטה לסגת. כוח הטנקים של עודד ארז יוצא מזרחה, ושיירה שלימים זכתה לכינוי שיירת הרפאים. הכוח נתקל בשני טנקים סורים ומשמיד אותם, אבל בכך לא מסתיימות צרותיו.
188 גזרה דרומית כרגע, שעושה את המסע נסיגה שלהם ועוזבת את דרום הרמה, עוזבת, ומגיעה למחנה ירדן. אומרים להם, תעזבו, אין לסורים, אתם מוקפים לפחות את זה, ועושים בלילה מסע נסיגה בלילה של ראשון שני, ומגיעים למחנה ירדן, ותוך כדי מסע נסיגה, הקמבט שלהם, יוסי ספיר, נהרג. כוחותינו יורים עליו והורגים אותו, בטעות כמובן, כן? והם יורדים למטה, והם שבורים, והם הם, הם באמת מוקים ושבורים, ומבחינתם הם לא עמדו במשימה. נכשלו. נכשלו.
זה היה, אם כן, מצב העניינים בערבו של יום ראשון. חטיבה 188, שנשאה בעיקר עול הבלימה של הכוחות הסורים, נמחקה כמעט לחלוטין, וכל סדרת הפיקוד הבכיר שלה נהרגה. בצפון הצליחו חטיבה 7, גדוד 74 וגדוד 71 לבלום את הסורים בסדרה של קרבות מרים ועקובים מדם, אבל בדרום הרמה מוטטו הסורים את קווי ההגנה, כבשו שטחים נרחבים וכבר צפו על הכינרת. בפיקוד הצפון התקבלה החלטה למלכד את גשרי הירדן לקראת הרגע שבו השטפו הטנקים הסורים את שארית הכוחות המגנים וישעטו מזרחה. בפרק הבא נמשיך את סיפורה של חטיבה 188. נשמע על ליל הבזוקות וההתקלות הגורלית של שי קנטור, על המגד שחזר מנפל והסמגד שברח עם בית החולים כדי להקים מחדש את החטיבה המוקה תוך כדי הקרבות, ועל הקרב העקוב מדם בעמק הבכה. כל זאת ועוד בפרק הבא. זהו, עד כאן. אני חייב תודה לכמה וכמה אנשים על תפקידם בהכנת הפרקים המאוד מורכבים ומאתגרים האלה. ראשית כל, נתן פוזניאק, שהוא הרוח החיה מאחורי הפרקים האלה. הוא דחף ויזם אותם, והיה אחראי על כל הרעיונות שמופיעים בהם. בלעדי נתן, לא היה פרק. תודה גם למרואיינים שלנו, שי קנטור, ציון הדרי ופלינה בר פאפי, וגם לאבנר לנדאו, שאותו תשמעו רק בחלקו השני של הפרק בעוד שבועיים. תודה מיוחדת לאווירם ברקאי, שגם כן התארח בפרק, וגם סייע לי בהשגת קלטות מרשת הקשר הצהלית במהלך המלחמה. ספרו של ברקאי, על בלימה, הוא קלאסיקה של היסטוריה צבאית, ונחשב לאחד הספרים הטובים ביותר שנכתבו על מלחמת יום הכיפורים. אווירם הוא גם מדריך לטיולי שטח ונהיגה אתגרית. תוכלו ליצור עמו קשר דרך האתר שלו, ברקאי4x4.co.il. מיד נמשיך אל עדכון אודות פודקאסט חדש שהשקנו השבוע, עושים פשיעה, שאלת עושים היסטוריה חדשה ועוד, אבל ראשית, חסות.
הלו אביב.
היי דור, מעניינים.
בסדר, מה המצב? שמע, הפודקאסט הזה שאתה עושים משהו, קיצר, איך אתה מקשיב לדבר הזה?
נו, שטויות, תקשיב. אתה מוריד את קאסטבוקס, אבל רק את הגרסה החינמית, כן? ואז אתה פותח את הסיידבר, נכנס לסטינג של האפליקציה, ואז אתה מעתיק את ה-RSS של PCB לתוך השדה של הג'אווה.
ג'אווה.
ואל תשכח לסמן את הצ'קבוקס של הפרוקסי, אחרת הוא לא יעשה לך אפדייט לקונפיגריישן. ואז אתה נכנס לסרצ' אנג'ן, משנה את ה-UI לפילטר של הווי-פיי.
עזבו אתכם מלהסתבך. הורידו את האפליקציה של עושים היסטוריה. כל הפודקאסטים של רשת עושים היסטוריה, במקום אחד, עם התכונות המתקדמות ביותר, כולל ההזנה במהירות כפולה, עדכון אוטומטי ועוד. אפשר להאזין גם לכל הפודקאסטים האחרים, מישראל ומהעולם. חפשו עושים היסטוריה בחנות האפליקציות של אנדרואיד. אפליקציית עושים היסטוריה. ככה מקשיבים לפודקאסטים היום.
ואז אתה מסובב את הבורג השמאלי, שני סיבובים נגד כיוון השעון, חותך את הקבל האדום, לא הירוק, כן? ולוחץ פליי. זה הכל. דור? דור? אתה פה? דור?
רשת עושים היסטוריה הולכת ומתרחבת. עד עכשיו היו לנו 10 פודקאסטים, ומהשבוע שעבר, 11. עושים פשיעה עלתה לאוויר בשבוע שעבר עם פרק ראשון. עושים פשיעה, כפי שמרמז השם, עוסקת בכל מה שקשור לפשע, חקירות משטרתיות ומשפט פלילי בישראל ובעולם. יוצרת התוכנית היא דנה הילמן. אני מבטיח להביא אותה לשיחה קצרה כאן באחד הפרקים הקרובים, כדי שתוכלו להכיר אותה טוב יותר. פרק הבכורה שעלה עוסק באחת מפרשיות הרצח המפורסמות בישראל, הרצחה של הדוגמנית וכוכבת הילדים ענת אלימלך. בבוקר יום שלישי, השני בדצמבר 1997, נמצאו גופותיהם של ענת אלימלך והחבר שלה, הספר הירושלמי דוד אפוטה, בדירתו של אפוטה. שתי גופות ואקדח אחד. מי רצח את מי? זו השאלה שעומדת במרכז הפרק המרתק הזה. אני מזהיר מראש, עושים פשיעה היא לא תוכנית לילדים. יהיו שם תיאורים של זירות רצח וסיפורים אנושיים לא קלים לעיכול. אני ישבתי עם דנה הילמן באחד הראיונות שהיא ערכה עם קצין משטרה, אודות פרשייה שתופיע באחד הפרקים הבאים, ואני חייב לומר שזה לא הייתה חוויה קלה בלשון המעטה, ואני כבר השתתפתי כצופה בניתוח לב פתוח, אתם יודעים, אז אתם מבינים שאני לא בן אדם רגיש במיוחד. ומצד שני, הסיפורים שיופיעו בעושים פשיעה הם סיפורים דרמטיים באורח יוצא דופן, והם גם יחשפו בפניכם חלק מתהליכי העבודה הלא כל כך מוכרים של המשטרה ובתי המשפט. איך מאזינים לעושים פשיעה? אז קודם כל יש את דף הבית של התוכנית, ranlevy.com/crime, שם תמצאו את כל הקישורים לפרקים והרשמה לתוכנית. עושים פשיעה תעלה בקרוב גם לאפליקציית עושים היסטוריה באנדרואיד, חפשו עושים היסטוריה בחנות של גוגל, וכמובן גם באפליקציית הפודקאסטים של האייפון ובאייטיונס, חפשו עושים פשיעה. באתר שלנו אפשר להירשם לרשימת התפוצה בדואר האלקטרוני. קישור לרשימה יש בדף הראשי של רשת עושים היסטוריה, ranlevy.com, וישנה גם קבוצת פייסבוק בשם עושים פשיעה, שם דנה מפרסמת עדכונים ותוספות לפרקים, וכמובן תוכלו לשוחח איתה ולהגיב על מה ששמעתם. תגובות נוספות אפשר לרשום באתר ובמייל info@podil.net. ומשמחה לשמחה. עושים תנ"ך, הפודקאסט שלנו על ההיסטוריה של התנ"ך והמזרח הקדום, חצה השבוע באופן רשמי את רף מיליון האזנות המצטברות. ברכות אדירות למגיש התוכנית יותם שטיינמן, ולצוות המומחים המפואר שהוא הקים סביבו, דוקטור בועז טאבי, דוקטור חיים חיון, שחר אינבר ופרופסור ישראל פינקלשטיין. לא במקרה, עושים תנ"ך היא התוכנית המואזנת ביותר בישראל בתחום שלה, ואחת המואזנות ביותר בשפה העברית בכלל. יותם והצוות שלו מצליחים להפוך את סיפורי התנ"ך שגדלנו עליהם למשהו אחר לגמרי. דרמות היסטוריות מרתקות עם דמויות בלתי נשכחות וסיפורים שלוקחים אותנו ממצרים העתיקה במזרח ועד אשור ובבל במערב. זה התנ"ך שלא הכרתם, ממש כך. אני רוצה גם להודות בהזדמנות הזו לדוקטור ליאורה רביד, שהייתה חלק מצוות ההקמה של התוכנית והובילה אותה בהצלחה גדולה עד לפני שנה, פחות או יותר, והיא, יחד עם דוקטור אילנה בקסיס מהפודקאסט דברי הימים, אחראים לרנסנס המדהים הזה של תחום חקר המקרא והמזרח הקדום בקרב מאזיני הפודקאסטים והציבור הישראלי בכלל. אם הצלחתי לסקרן אתכם, בקרו באתר הבית שלנו והאזינו לפרק או שניים של עושים תנ"ך, ובדף הפודקאסט תמצאו רשימה של חמשת הפרקים הטובים ביותר על פי בחירת המאזינים. אני ממליץ באופן אישי על הפרקים אליהו הנביא, סבא לחביב או קנאי רצחני, והצדדים האפלים של מגילת אסתר. אמרתי לכם, זה לא התנ"ך שהכרתם. מזל טוב לעושים תנ"ך, סיפור הצלחה מדהים שאני גאה לקחת בו חלק. שאלת עושים היסטוריה. מזמן לא שאלתי אתכם, כולם היו בחופש. אז ברוח הפרק הזה, שתפו אותנו בסיפורי המלחמות שלכם. במציאות שלנו, כולנו כמעט לקחנו חלק במלחמה כזו או אחרת, בין אם כלוחמים ובין אם כאזרחים, בין אם במלחמה של ממש או רק מבצע מוגבל כזה או אחר. מה הסיפור שאתם הכי זוכרים? אני חושב שבמקרה שלי, זה כנראה המצור הימי על ביירות במבצע ענבי זעם. היו הרבה דברים מעניינים במבצע הזה, כולל הפצצות וכדומה, אבל אני זוכר במיוחד את הפעם הראשונה שראיתי את ביירות מהים, וחשבתי לעצמי כמה שהיא דומה לחיפה. אותן גבעות ירוקות שמקיפות את העיר מכל הכיוונים, בתים נמוכים על צלעות ההר, זה היה רגע מאוד עצוב במידה מסוימת. אז מה הזיכרון שלכם? רשמו לי בתגובות בקבוצת הפייסבוק של עושים היסטוריה, ואני אקריא את הסיפורים למאזינים, בפרק הבא. כתמיד, אם אתם אוהבים את עושים היסטוריה ומעוניינים לתמוך בה, אתם מוזמנים לרכוש את אחד מספריי מהחנות שבאתר. כל ספר מגיע עם הקדשה אישית ממני, לכם או למי שתבחרו להעניק את הספר. תמצאו בחנות את פרפטום מובילה על מכונות של תנועה מתמדת, האוניברסיטה הקטנה של המדעים וקרב מוחות על ההיסטוריה הזדונית של הווירוסים למחשב. בנוסף, עזרו לנו להביא מפרסמים לרשת. אנחנו ברשת עושים היסטוריה לוקחים את הפקת הפרסומות באותה הרצינות שאנחנו מפיקים פרקים של פודקאסטים. רעיונות עומק עם מומחים של המפרסמים, תסריטים שהם מיני הפקות קטנות והקלטות שטח אצל המפרסמים עצמם. אנחנו משתדלים שההזנה לחסות תהיה מעניינת, משעשעת או מחכימה לא פחות מהתוכן של הפרק עצמו. אז ספרו לאנשים הרלוונטיים אצלכם בארגון על האפשרות לפרסם אצלנו והפנו אותם אליי. רן את ranlevy.com. תודה על תמיכתכם בעושים היסטוריה. עושים היסטוריה הם דור קומט, אביב שם טוב ויוסימץ בהפקה, שר סילבצקי מנהלת הקהילות ואחראית על הסיפור המשפחתי, עינב לנדאו מנהלת המחירות, דני תימור המנהל העסקי, ואני רן לוי כותב ומגיש. אנחנו נשתמע בעוד שבועיים. להתראות. In this house we obey the laws of thermodynamics.